מדבר על דין ערווה, שזה דין שהוא בעצם משלים. אני כבר עכשיו אתמצת שהדין הזה הוא גם חשוב מבחינת הבנת הלכות תפילה, אבל גם הוא די מעשי. אנחנו נפתח כל דין בפני עצמו, אבל בגדול רק שאנחנו יודע מה מדובר. יש בדין ערווה שלושה דינים, בסדר? יש איסור אחד, איסור הראשון, שאסור לאדם לראות מקום ערווה כאשר הוא מתפלל, מברך, אומר דברים של הקדושה. זה דין אחד, כלומר שאסור שאדם המברך, המתפלל, יראה. זה עניין אחד. עניין נוסף, אסור שבזמן התפילה, הברכה וכולי, שהערווה של אדם תהיה מגולה, כגון במקלחת. אז אסור לאדם לברך ולפלל שם וכולי. נקודה, והדין השלישי, זה אסור, זה נקרא שליבו יראה את הערווה, כלומר צריך שהוא חציצה בין הלב לבין מקום הערווה, בזמן תפילה, ברכות וכולי. אנחנו בהמשך נפרט, נבין את היסודות, נראה השלכות מעשיות. יש לדברים מהשלכות מעשיות. זה לא רק, אגב, בחלק מהדברים, זה רק בברכה בפועל, האם מותר להרהר, לחשוב במקלחת על דברים שבקדושה, אסור וכולי, אנחנו נפרט. בסדר, זה שלושה דינים, ועכשיו אני חוזר לפסוקים. בפסוקים, שבעצם התחלנו איתם לפני כמה שבועות במלחמה, כתוב, בין היתר, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. כלומר, כתוב בפסוק, שאם יש בעיה של ערוות דבר, שמכאן אנחנו לומדים את כל ההלכות שלנו, אז השכינה מסתלקת. אז ראינו שגם תפילה שניינו זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא, אז לומדים אלינו, שאם יש בעיה של ערוות דבר, שזה כל ההלכות שכרגע אמרתי, אז אין הקדוש ברוך הוא, הוא מסתלק, ולכן התפילה, הברכות וכולי, זה לא רלוונטי. זה הבסיס. עכשיו, פשט הפסוקים, מה זה לא יראה בך ערוות דבר? אז לכאורה הפשט, כמו שהגמרא אומרת בברכות כ"ה עמוד ב', שיש איסור הראשון שאמרנו, שאסור שאדם יראה ערווה בזמן שהוא מתפלל, בזמן שהוא מברך, זה ברכות בכ"ה עמוד ב'. זה דין הראשון, נפסק בשולחן ערוך בסימן עין ה' סעיף ה', שאסור שאדם יראה, גם אם מדובר שלעומת צועה. נניח שהדבר הזה, ערווה, זה מכוסה. בסדר? זה מעבר לחלון, זה בכלל לא נמצא בתוך הרשות שלי, אבל אתה רואה, מעבר לחלון, דבר בעייתי של ערווה, אסור לברך, אסור לפלל, זה דין שבעצם באדם, שאדם הרואה כזה דבר, גם זה רחוק, גם זה לא נמצא, לעומת צועה, שזה דין במקום שראינו לפני כמה שבועות, כאן אם אדם רואה משהו, אפילו מרחק של 200 מטר, הוא רואה זה בעייתי, זה דין באדם. עכשיו, הגמרא, לומדת גם את הדין השני של ערווה מגולה, דהיינו שאסור שאדם יברך בזמן שערוותו מגולה, כגון נקלחת כמו שאמרתי, גם אותו פסוק, בסדר? זה מופיע בכל המקומות, אני לא אעריך כאן. הראשונים מסבירים, רש"י לתורה, הרשב"א בברכות כ"ד עמוד א', מסבירים שהם דרשו את הפסוק שלא יראה השם, השם לא יראה בך ערוות דבר, כלומר שאתה עכשיו מתפלל, מברך להשם, אז שאתה מתפלל שהשם שמסתכל עליך בתפילה ובברכות, שהוא לא יראה אותך עם ערווה. אתה יודע? זה עכשיו לכאורה תחליט. או זה או זה. איך אתה יכול לדרוש שני דברים מהפסוקים? או שהפסוק מדבר שהבן אדם אסור לו לראות ערווה, או שתגיד שזה לא מכובד שהקדוש ברוך הוא מגיע למפגש איתך בתפילה ואתה ערום. לא מכובד. תגיד לך מהשתיים. עכשיו בפועל, יש בעצם שתי גישות, אני כרגע ביחס עקרוני ביניהם. יש מקום אחד להגיד, תשמע, האיסור השני של ערווה מגולה זה לא דין דאורייתא. דין דאורייתא זה אסור שהאדם יראה ערווה. הדין השני זה פשוט זה לא מכובד. ויש כאלה שאמרו את זה. הדרישה, כותב ביורדי הסימן רש, שבאמת עד הצריכו לחסות ערוותו, זה משום כבוד השכינה. זה לא אורח ערה, זה לא מכובד, לא דרך ארץ, מדבר עם הקדוש ברוך הוא תערום, זה לא יפה. אבל זה דרשה שהיא דרבננית, אפילו יש כאלה שמות בדינת חסידות, בסדר, זה ככה, הבח כותב משהו בכיוון כזה, אבל באמת, האיסור הראשון של הראיית הערווה, זה היחיד שהוא מדאורייתא. אבל כמעט כל האחרונים, וככה ברוב הראשונים, זה אני, כמה שמות, באחרונים, השח, התז, חיי אדם, המשנה ברורה, כמעט כולם כותבים שזה דאורייתא. עכשיו, איך זה? איך זה מסתדר? עכשיו, אני לא רק שאלה טכנית איך זה מסתדר, יש כאן בעצם אמירה עקרונית בהבנת הפסוקים. בשביל זה אני חוזר לפסוקים שנייה, בשביל להבין טוב את השני איסורים האלה. סביב הנקודה של המלחמה, שיצאה המלחמה שהשם רואה בכלל דבר ושב מאחוריך, בהרבה מקומות יש כמה מדרשים וגמרות שמדברות שערוות דבר זה בעצם זה חטא, זה לא דווקא ערווה במובן המצומצם. אז יש המדרש במדבר רבא כותב שכל זמן שישראל פורצין בעריות שכינה מסלקת, בסדר, זה אופה, זה לא כוונה לערווה במובן המצומצם, אבל זה התנהגות בעייתית. אבל הגמרא בסוטה ג' עמוד ב' אומרת, בתחילה קודם שחטאו ישראל הייתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, שנאמר כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, כיוון שחטאו נסתלקה שכינה, שנאמר ולא יראה בך דבר ושם מאחוריך. כלומר בכלל מדובר על חטאים. עכשיו למה אני אומר את כל זה? כלומר שפשט הפסוקים בעצם מדברים על זה שערוות דבר זה שאדם נמצא בעצם בהקשר של חטא, שאדם נמצא בחטא הקדוש ברוך הוא מסתלק. בסדר? עכשיו, איך הגענו משם לאיסורים שעכשיו דיברתי אליהם? שני איסורים, שאדם רואה בה, או שאדם ערוותו מגולה. בשביל לענות טוב על הדבר הזה, אני חוזר שוב לאיסורים שלנו של ערווה, בקשר לכל השלושת האיסורים שאמרתי, ואני שואל את השאלה, האם זה נאמר בכל ערווה? דהיינו, האם ילד קטן בן שנתיים יש בעיה שהוא ערום, כשאני רואה אותו ערום, בסדר? וסתם, זה מקרים שהוא קורא מכל יום. אני עכשיו מקלח את הילד שלי באמבטיה, שלחתי השירותים, אני יכול לטול ידיים ולברך כשאני רואה את הילד שלי בין שנתיים ברום. זה בעייתי, לא בעייתי. אנחנו נראה שדבר הזה הוא גם מעשי וחשוב, גם מלמד עיקרון מאוד חשוב. הדבר שהראשונים דיברו עליו זה מוהל בזמן ברית המילה. איך הוא יכול לברך שם? איך אבא מברך? הילד שם ברום, אתה יודע, ערווה גלויה. אז האיתור כותב, דלא אבה ערווה כל זמן שאינה ראויה לביה. כלומר שערווה זה דווקא בילד, עוד שאני אגיד מה בדיוק איזה גיל, שהוא כבר גדול שרואי לבייה. לא גדול, אלא מישהו שרואי לבייה. וזה מופיע בעוד ראשונים, רבני יונה ועוד. הרמב"ם חולק, ואומר שגם ערוות קטן נחשבת ערווה. להלכה, השולחן ערוך פוסק כרמב"ם, כדרכו בקודש, ולכן ספרדים יש להם יותר בעיה, מועלים ספרדים באמת צריכים יותר... מכסים את המקום בזמן ברית מילה, הם חוששים שגם ערוות קטן היא בעייתית. לעומת זה הערימה, וככה נוהגים האשכנזים, אומרים כמו האיתור שבילד קטן אין זה שום בעיה. עכשיו לגבי הגדרת קטן לערווה, מה שמופיע במשנה ברורה ועוד הרבה האחרונים, ילד זה התשע שנים, ילדם גיל שלוש, זה מה שמקובל. עכשיו למעשה גם ספרדים, גם השולחן ערוך כותב בבית הספר, הוא מזבד את זה ברמב"ם, שגם מה שהוא אומר זה לכתחילה, דיעבד זה לא מעכב. כלומר, לאשכנזים מותר גם לכתחילה מול ערווה של קטן, זה בכל פוגם. ספרדים לכתחילה זה בעייתי, דיעבד זה בסדר. עכשיו, לכולי עלמא, גם לאשכנזים בכלל, והספרדים גם, רואים שערוות קטן זה פחות בעייתי. למה? כי לא רואי לבייה. וזה עוזר לנו עכשיו להבין, אני חוזר אלינו לנקודה עכשיו של האיסורים. הנקודה של הערווה, ובזה אנחנו נסביר את שני הדברים, ערווה דבר הכוונה שאדם נמצא בהקשר של חטא. עכשיו, יש לפעמים חטאים שאדם ממש עושה, בעניין תפילה, שני איסורים, גם של ראיית הערווה וגם של אדם ערוותו מגולה, זה קשור לזה שאדם כרגע לא חוטא, אבל הוא נמצא בפוטנציאל של חטא. בסדר? מה זה אומר? אם אדם עכשיו רואה מישהי שהיא בלי בגדים, בסדר? הוא לא עכשיו חוטא כרגע, בסדר? בסדר? אבל ההקשר שלו הוא נמצא כרגע בחשיבה, וזה לא דווקא מישהו, יכול להיות גם מישהו, כן? הוא רואה מקום שכרגע גורם להקשר מסוים של חבר. אז אם זה ילד קטן, טוב, נו, זה לא, בכלל לא, המחשבות האלה אפילו לא יכולות לעלות. אבל כאשר מדובר על אדם גדול, אז יש את ההקשר הזה. עכשיו...
גם גבר אחר?
כן. תודה? עכשיו, זה לאו דווקא, זה לא מחשש שאני עכשיו אני אעשה משהו איתו, זה לא, לא נקודה. אבל ההקשר הזה של המקום, זה דבר שישר... לא ישר, אבל יכול לעלות. עצם זה שאדם רואה מקום כזה שהוא לא פסול במהותו, בסדר? אבל הוא מאפשר גם את הדבר הזה, זה בעייתי. צריך שבתפילה, דרך שבקדושה, אדם מתנתק מהחטא, כמו שראינו בצורה, שאדם מתנתק כל מיני דברים נמוכים, אז שבתפילה אדם מסלק, א', הוא לא רואה, בסדר? הוא לא רואה את הדבר הזה, וגם כשאדם ערום, אז ההקשר שלו הוא קשור לדבר הזה, ואני צריך שבתפילה, אז אני אומר שני איסורים אלה, גם שאדם רואה את הערווה הזה, ודאי מקשר את האדם למציאות של חטא, וגם שערוותו מגולה, אז זה אין עכשיו, זה לא נקודה של חשש ערעור עבירה, זה לא הנקודה, אבל זה נקודה שעכשיו אדם נמצא במציאות שיכול ולעלות גם כיוונים אחרים שהם יכולים להיות בעייתיים. ולכן שני הדברים יכולים ללמד מהפסוק. לא יראה בך ערווה דבר, שההקשר של ערווה לא יהיה בך כאשר אתה מתפלל. מה זה אומר? שני דברים. א', שלא תראה, ובית שאתה בעצמך יהיה לך כיסויים, ואז זה דבר שאתה לא חושב עליו בכלל. בסדר? ולכן אפשר ללמוד את שני האיסורים אותו פסוק, כי זה בעצם זה שני פרטים של אותו עיקרון. עכשיו, זה העיקרון, זה אחרי שזה היה הקדמה יותר עקרונית, ועכשיו בואו נכנס יותר לתוך הפרטים. לא משם...
למה איזה תורה זה בעייתי?
כן, זה לא קשור לאישות תורה, זה לא חשוב, כאילו, זה הקשר של... של, לא מקרה, זה הקשר של מיניות, בסדר? זה בעייתי. גם, זה לא שזה אסור, זה מותר, אבל כרגע בתפילה אתה לא קשור לזה.
כזה של מיניות, לאו דווקא...
אני, שנייה, אני ברשותך, אני פשוט היום אני ממש ממש מהר, בסדר? אז אם יזמן בסוף, בסדר? אני ברשותך, סליחה. עכשיו, אני חוזר לאיסור הראשון, בואו כמה דברים מעשיים. דבר ראשון, עכשיו דבר הזה יכול להיות מאוד מעשי, עוד שאני אביא לכם כמה דוגמאות, בסדר? רב עורך לערוך חופה, בסדר? ויש שם אישה לא צנועה. עכשיו אנחנו נראות שנייה הגדרות של מה מוגדר ערווה, בסדר? אבל לתוך העניין, אישה לא צנועה לא עומד בגדרי ההגדרות שנראות שנייה בהמשך. האם היא יכול בכלל לחתן אותה? הוא רואה עכשיו מקומות בעייתים והוא מברך. אז מצד אחד, יש רמב״ם שכותב שהנקודה של ראיית ערווה זה כשאדם רואה בפועל. אם אדם מסתכל על האישה, אז זה באמת בעייתי. אבל אם, תוך העניין, תסתכל בסידור שלך, יהיה לך זה שאתה מסתכל לשבע ברכות, אתה מסודר, בסדר? אסור שתראה בפועל, כך פוסק השולחן ערוך. מה זה?
אם הבעל הוא לא מקפיד על
דברים. אני מתארת מי שאם אישור זה ככה, הוא לא כזה מקפיד על הדברים האלה.
זה לא, אבל כאילו, איך אתה נותן לו לברך?
מה זה? בוא נראה, קיצור. לא נראה לי שכל כך...
זה לא דוחם על רוב הסיכויים שהוא יצטרך להסתכל על הדף בשביל לדעת מה להגיד.
יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, הרוקח כותב שזה לא יעזור. אפילו אם תעצום את העיניים זה לא עוזר, וכך פוסק המשנה ברורה וחלק גדול מהאחרונים. עכשיו, מה ההיגיון בזה? תחשבו שנייה שיש מראה בעייתי, בסדר? על זה, ואתם עוצמים עיניים. אז גם אם אתה לא... כאילו, אתם יודעים שזה שם, ועצמתם עיניים, זה עדיין מעסיק, זה יכול להעסיק אותך, עדיין למרות שהעיניים שלך עצומות. ולכן זה ההיגיון שהמשנה ברורה שכותב, שגם כשעיניך עצומות, וזה, הם מנסחים את זה ככה, שעצם היכולת לראות, זה כבר מקשר אותך לדבר הזה. עכשיו, זה יוצא פסק מאוד מחמיר אבל, בסדר? ולכן הפתרון יהיה לאותו רב, למי שפוסק כמו המשנה ברורה, עדיין הוא אשכנזים, ולא כשולחן ערוך, שהפתרון שהוא מציע משנה ברורה, אתה חייב להיות כמה שיותר עם הגב אליה. בסדר? כלומר, אם עומדת כאן, עכשיו אתה לא... אתה עומד בצורה לא מכובדת, כן? שאתה עומד כאילו ככה. אבל הכוונה שהפנים שלך לא לכיוון שלה. עכשיו, לא מסובך. כפרתי את זה כמה פעמים בחיים שלי, יש חתם את חלה כאן, זרב עומד כאן, והוא מברך שהוא ככה. זה בסדר, לא קרה שום דבר, אבל הכוונה שאסור לעמוד ככה. כי גם אם אתה תחסום, זה לא יעזור. בסדר? אז זה דין אחד, שהוא מאוד משמעותי. אגב, עוד מקום שיכול להיות לזה, רלוונטי, בברכת המזון. בסדר? אנחנו נמצאים בזה אירוע, יש שם אנשים, בעיקר נשים לא צנועות. אז עוד פעם, אז לספרדים הרבה יותר קל, אתה מתקן בתוך הברכון. אשכנזים עדיף לעשות אחרת, אבל בוא נאמר, אם אתה יושב בשולחן, אני עכשיו לא אקום ועבור מקום ועליב מישהי, אני אסמוך כאן על השולחן ערוך, אבל לכתחילה, ודאי לעצום עיניים או לתקף תוך סידור, ואם אפשר טיפה להסתובב, שאתה לא ישר מול, זה ודאי עדיף. אז זה נקודה אחת. וכמו שאמרתי, אני חוזר כאילו בקשר לקטן, שזה גם נקודה שיכול להיות מעשית מדים קטנים שמסובבים בבית וכל מיני בלי חיתולים למיניהם, אז באמת כאן לספרדים זה יותר בעייתי. ספרדים באמת צריכים יותר להקפיד שלכתחילה לא לברך שם ככה זה, ואשכנזים זה לא בעיה בכלל. בסדר? אז זה ככה סוגר את הפינה של איסור ראייה, כאשר הדגש המרכזי, כמו שאמרתי, זה על ה... בעצם זה על האדם, בניגוד לדין צועה למי שהיה בשיעור לפני כמה שבועות, שזה דין במקום, כאן נקודה שהאדם המתפלל, אתה אמור להיות מרומם. אתה לא יכול אפילו שיהיה אפשרות שתתחיל לחשוב על דברים שהם בעייתיים. בסדר? ולכן אתה אסור לך לראות את זה, ואסור להיות גם להתפלל כשהערווה שלך בעצמך מגולה. טוב, עכשיו, יש בחז"ל כמה הרחבות לדבר הזה. כן. אז ההרחבה המרכזית, טוב, יש כאן בעצם שתי הרחבות בחז"ל. הרחבה אחת שהיא גם מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעשית, אנחנו לא מפרט לגמרי את כל הדברים, אבל שזה לאו דווקא כשאתה רואה מקום ערווה, בסדר? מקום הערווה עצמו. אלא גם אם אתה רואה, וזה בהקשר הקודם, אתה רואה מישהי לא צנועה, כשנסביר מה זה לא צנועה, זה גם בעייתי, למה? כי אם אתה רואה מישהי לא צנועה, אז זה גורם להרהורים, בסדר? יכול לגרום להרהורים, וזה לא שייך כשאתה מברך עם הקדוש ברוך הוא, זה לא שייך בכלל, אבל כשאתה בתפילה אתה אמור להתנקות מזה, לגמרי. עכשיו, הדבר הזה עולה בגמרא מפורסמת ברכות כ"ד עמוד א', שהגמרא בעצם מונה מספר מקומות באישה שאסור לקרות כנגדם. אמר רבי יצחק, טפח באישה ערווה. בסדר, עוד שאנחנו נסביר. למאי, יש כאן הרחבה. אמר רב חיסדא, שוק באישה ערווה. אמר שמואל, קול באישה ערווה. אמר רב ששת, שיער באישה ערווה. בסדר? בגדול יש כאן בעצם שתי קטגוריות. קבוצה אחת זה מקומות ספציפיים בגוף האישה. שיער, שוק, קול, זה בסדר, זה משהו אחר קצת. בסדר, שיער, הכוונה, אישה נשואה, ששיער שלה מגולה. שוק, בסדר? שכתוב כאן. יש דיון, בוא נאמר, בערך זה מה שכאילו, עוד פוסט משתבור, יש כאלה כשקוראים יותר, אבל בוא נאמר, בערך ומעלה זה מה שוודאי בעייתי. לגבי טפח, מה, כל מקום, אם אני רואה טפח בפנים שזה בעייתי, אז השני מסבירים, השבא והראש במקום מסבירים, שהכוונה למקומות שדרכם להתכסות. כלומר, אם יש מקום, עכשיו זה יכול להשתנות ממקום למקום, מחברה לחברה, מאדם לאדם, אבל לא מאדם לאדם אופן ספציפי, אבל בחברה מסוימת, אם יש מקום שבדרך כלל מכוסה, ועכשיו יש טפח שהוא מגולה, אז זה בעייתי, זה יכול לגרום להרהורים, וככה נפסק בשולחן ערוך, בעין ה' א', שא', כל המקומות האלה ספציפיים, שיער, שוק, והמקומות, חוץ מהערווה עצמה כמובן, אם יש מקום נוסף שהוא דרכו להתכסות וגלוי טפח, אז בעצם אסור לנו לברך כאשר אנחנו רואים אותם. עכשיו הדבר הזה הוא ממש, אם אני חוזר לאיסור ראיית ערווה, שזה הדבר המרכזי, זה מה שיוצר בעיות. יכול להיות בתפילה, הייתי בימים נוראים באיזה מקום, לא נפרט איפה, שקיצור המחיצה, אתה רואה את הכל לכל הכיוונים, ובהתאם לזה גם אנשים כמעט לא לבושות, וזה ממש בעייתי. תחשוב כאילו, אז אם אני, אז הפתרון שלי יעמוד פשוט, אני כאילו פלתי נארון קודש וכאילו אנשים היו בשני הצדדים, אבל אם אתה מתפלל כאילו אתה, זה, אז לשולחן ארוך תעצום עיניים, פתרת את הבעיה, אבל לאשכנזים שפוסקים כמו הרוקח לעצום עיניים זה לא עוזר, אז צריך ממש, ואמרתי דוגות הקודמות, חופה, ברכת המזון. אז עכשיו צריך מצד אחד לדעת שזה הלכה, אתה יודע? לדעת שזה בעייתי להתפלל כאשר רואים מאוד לא צנועים, ואת שני, צריך לדעת שיש גם מבני אדם, וגם מי שהיא לא לבושה צנועה, אנחנו לא רוצים להליב אותה, ולנהג בחוכמה, בסדר? שהיא לא, תשים לב שפתאום אתה, לא יודע מה, עושה לה ככה וזה לא מכובן, אז כל אחד...
תיף להגל בברכה במקום מסעודה, לברך בבית, אחרי...
יש כל מיני פתרונות, יש המון סוגי פתרונות, זה מאוד משנה ממקרה למקרה ואי אפשר לתת את זה כללים. צריך גם לדעת שלפעמים, נגיד, עצימת עיניים זה פתרון השולחן ארוך, אז גם אשכנזי, במקרה הגרוע שהוא מרגיש שזה יעליב מישהו, יכול להסתמך על זה, אתה אומר? לדעת, כי זה לא עכשיו... טוב, עכשיו... אנחנו בהמשך נראה השלכה חשובה בקשר לערוותו מגולה, שזה בעיקר כאילו במקלחת, אנחנו נגיע זה בהמשך, אבל עיקר הדברים זה באמת שאדם רואה מקומות שהם יכולים להיות בעייתים, זה עיקר הנקודה. עכשיו, יש עוד איסור שחזל בעצם הרחיבו את הדבר הזה, שזה גם זה איסור שהוא פחות, זה יכול לקרות, אני אגיד לכם עוד שנייה השלכה, אבל בכל זאת נגיד מה איסור. חזל הגדירו שיש בעיה גם שליבו רואה את הערווה, דיינו אם אין איזשהו חציצה בין הלב במקום הערווה, אי אפשר להתפלל. למה? אז יש איזה הרבה מקורות, בפרחות כ"ד עמוד ב' ועוד מקורות, והאמת בגמרא שם יש בזה מחלוקת, אתה יודע, הגמרא שם באמת דנה האם כן להרחיב או לא להרחיב, זה בעייתי לא בעייתי, יש שם מחלוקת, ולא נרחיב בזה כרגע. להלכה מקובל על כמעט כל הראשונים, וכך אנחנו פוסקים לשולחן ערוך עין ד' א', שבאמת יש איסור כזה שזה איסור דרבנני, זה מוסכם על כולם. עכשיו, שימו לב להסבר מאוד יפה של ערוך השולחן, למה זה בעייתי, אומר ערוך השולחן, והטעם כיוון שקפידה התורה שבמחנה השכינה לא יתראה ערווה, זה מה שראינו קודם, נכון? שבמחנה השכינה שהקדוש ברוך הוא מגיע לא יתראה ערווה, הלב הוא עיקר מחנה שכינה, כלומר הלב של הבן האדם זה המקום שהקדוש ברוך הוא שורה הלב, הנשמה וכולי, ולכן צריך לעשות חציצה בין מקום השכינה באדם לבין מקום הערווה, בסדר? זה מופיע בעוד שולחן ערוך הרב, ככה כותב, שהמקומות אשר השם שוכן בהם בקרבנו, שהם ראשו וליבו של האדם, כאילו העיניים והלב, ואז למעשה זה אומר שבאמת צריך להיות חציצה בין המקומות. יש דיון אם זה מעכב, לא מעכב, אבל ודאי לכתחילה, כלומר לגבי מעכב מקובל יותר שזה לא מעכב, כך כתב ערוך השולחן, אבל לכתחילה ודאי כדאי להימנע מהדבר הזה. עכשיו זה כן יכול להיות מעשי, אדם נמצא מחלוק, בסדר? אדם מתקלח, הלך לזה, שם חלוק, ועכשיו הוא כתב, רוצה שכח, התפלל לדעי מה, עכשיו הוא הולך לישון, בסדר? לאדם יש פיג'אמה כזאת שחלוק, זה יכול לקרות. עכשיו צריך כל חתיצה, זה יכול להיות גומי של תחתונים, זה יכול להיות חגורה, זה יכול להיות כל מיני דברים, כי אדם שם זה, אבל צריך לדעת שצריך שיהיה כן חתיצה, ואסור שיהיה קשר ישיר רציף בין הלב למקום הערווה. טוב, נקודה נראה לי האחרונה או כמעט האחרונה, משהו, טוב, נראה, לגבי הרהור, האם כל הדברים האלה זה בעייתי רק באמירת דברים שבקדושה, אמירת בדברי תורה, בתפילה ממש הזה, או שגם להרער זה בעייתי. נפקא מינה, אם מותר לאדם שהולך לשירותים, בסדר? אני אופן, אני אעשה כאן, נחזור שוב לדין צועה, בסדר? נמצא בבית הכיסא, אדם נמצא במקלחת, האם אפשר להרער בדברי תורה או שלא? הוא צריך להקפיד מאוד להשתדל, שלא, הוא עכשיו הלך באמצע הסדר בוקר ויש איזה רשבה שהיה לו קשה, שיקפיד, זהו, אין רשבה, עכשיו השירותים. בסדר? או במקלחת, האם מותר או... הגמרא בשבת כופנון אומרת ככה, הגמרא פותחת שבדרך כלל הרהור לאו כדיבור דמי, שכל הרהור בדרך כלל זה לא כל כך דבר שהוא משמעותי, אבל אומרת הגמרא, אבל כתוב אמר רב חנה אמר רב יוחנן, כל מקום מותר להרהר חוץ מבית הכיסא, מבית המרחץ ובית הכיסא. שני אתם דבאינן והיה מחנה הקדוש וליקה, ראינו בתשובה הקודמת על צפה שבאמת זה דין ב מחנה, כלומר במקום של בן אדם, ואומרת הגמרא כאן שכאשר אתה מרהר בדברי תורה, בסדר? אתה חושב על דברים חשובים, הקדוש ברוך הוא מגיע למקומך, ולכן אתה לא יכול לבית הכיסא, בסדר? להרהר בדברי תורה, כאשר אתה מרהר, אתה מביא את הקדוש ברוך הוא, נמצא בנוחות שלך בשירותים, לא יכול להיות. לכן בקשר לדין צועה, בית הכיסא וכל הדינים שראינו בשיעורים הקודמים, בסדר? אסור לגבי דין סועה, הרהור אסור, בסדר? זה מה שכתוב בגמרא. אומרת הגמרא, אולי ככה גם בקשר לדין ערווה, הכנה מכתיב ולא יראה בך ערוות דבר. אז לכאורה גם כשאדם נמצא במקלחת כאילו אסור להרהר, הגמרא דוחה שזה לא נכון ויש איזה עריכות דברים, והיא אומרת שלמעשה לגבי ערווה, בסדר? שאדם רואה ערווה או אדם שערוותו מגולה וכולי, אין בעיה שירהר בדברי תורה, כך פוסק שולחן ערוך בפ"ה כ"ב בקשר לתשואה, ולגבי ערווה זה מופיע במשנה ברורה בע"ה כ"ט. ואני רוצה להסביר, אני חושב שזה מחדד מאוד יפה, במיוחד מי שהיה בתשואה יבין יותר, אבל גם מי שלא יהיה בסדר, זה מחדד מאוד יפה. עכשיו א', זה השלכה מעשית חשובה, כלומר במקלחת למה יעשה אדם מתלבש, אדם במקלחת הוא יכול להרהר בדברי תורה, בסדר? לומדת בשירותים, צריך מאוד להקפיד שלו, בסדר? אסור להוציא מהפה דברים, כאילו, מה להגדיר בדיוק, זאת אומרת שבקדושה, בוא נראה, שיר קודש, תוותר, תפזם, בסדר? אבל קיצור. כן.
אמרנו בשיעור על דין צועה שיש איזה קטע שהדלת של השירותים גם כן צריך להתרחק מן השתמת או משהו כזה.
נכון.
עכשיו, אם הדלת של המקלחת היא במחקת פחות משתי מטר.
כן.
האם זה שיש דלת שנייה?
אופה, במציאות, אתה מדבר על שירותים או על מקלחת?
מקלחת.
מקלחת, אז למרות...
האם הבדל של המקלחת הוא בתוך השתי מטר של...
לא, אופה, מקלחת, אני חשוב בין להגיד, כתוב בגמרא שבית המרחץ מוגדר כמקום של צועה, הראשונים מסבירים, בית המרחץ של אז זה היה תינופת אחת גדולה, זה היה גדר של צועה, פשוט מרוב השמריחות זוועתיים והם מסריח שם, היה מוגדר כצועה, היום המקלחות הביתיים, בסדר? הביתיים, זה לא מוגדר כמקום של בית הכיסא, שזה של צועה, זה מקום שהוא נקי, בסדר? לכן, למקלחת בכלל אין שום בעיה להרהר שם, גם בתוך. גם כשאדם מתקלח הוא יכול להרהר, אין שום בעיה, בסדר? יש דיונים קצת על מקוואות, המקומות של ציבורים, מקוחות ציבורים, אבל למקלחת ביתית אין בעיה, כל שכן מהדלת.
אני
בסדר?
לא, אני אומר, אמרת את זה משהו ששתי מטר מהדלת של השירותים.
של השירותים?
כן. עכשיו, אם הפתח של המקלחת הוא בתוך שתי מטר של השירותים, זאת אומרת, יש דלת שהיא לא רחוקה יותר משתי מטר מהפתח שלה.
יש דלת
שחוסמת.
כן.
השאלה האם זה שיש דלת שחוסמת.
כן, תראינו שיעור שעבר שצועה זה גדר של מקום, לכן אם יש מקום אחר, בסדר? יפה, עכשיו אני אסביר יפה את ההבדל הזה. קח לי הרבה זמן להבין את ההבדל, אני חושב הוא דק, תקשיב אותו, אבל הוא מאוד יפה. בסדר? לגבי למה הרעור אסור, למה אסור לאדם להרעיר דברי תורה כשהוא נמצא בבית הכיסא או במקום שיש צועה. אגב, אני מזכיר לכם בשיעור שעבר, זה לא רק בית הכיסא. אדם נמצא ליד ילד קטן שיש לו שם חיתול מלא בדברים חמודים, זה גם מוגדר צועה. בסדר? גם אז אסור להרעיר דברי תורה כשאתה עושה את זה. מה זה? אם אין ריח, אז נכון, זה בסדר, כי זה מכוסה. אם יש ריח, צריך לדרך דל אדמות במקום שקלה הריח. אני חושב, שפעם שעבר. בקיצור, למה זה בעייתי? אז יש כאן דבר יפה. כשאדם מערער בדברי תורה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. אגב, הגר"א כותב, סתם אני נזכר, שלגבי ברכה על דברי תורה בבוקר. אז הוא אומר שצריך לברך גם לפני שאדם מערער על דברי תורה. כי יש לזה משמעות, אדם מערער על דברי תורה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. בסדר? כשהוא נמצא איתך, זה לא יפה. אתה נמצא, כשיש שם צועה, זה לא יפה. נו, אז למה בערווה זה לא... זה נראה קצת מצחיק. נמצא במקלחת, זה לא מכובד בכלל. וזה יוסבר לא מה שאמרתי קודם. הבעיה בערווה זה לא בעיה אמיתית, שכאילו, בצועה אמרנו, זה דבר מלוכלך, הוא ירוד בפני עצמו. זה חפצה שהוא פגום. מה זה פגום? יש כאן משהו שהוא ירוד. התחלנו פעם שעברה. ערווה זה לא מקום שהוא בעייתי, זה יכול דבר שהוא קדוש, ויכול לזה דברים מאוד חשובים איתו. אבל הבעיה שלו לוקח את המקום של חטא. עכשיו, אם אדם רואה ערווה, בסדר? אני עכשיו רואה אישה לא צנועה, בסדר? ותוך כדי אני אומר בפה שלי פסוקים. אני יכול בו זמנית לחשוב מחשבות בעייתיות, כי יש לי פה ויש לי מחשבות. אבל מה קורה אם אדם מערהר בדברי תורה? במה המחשבות שלו עסוקות? בתורה. אז אם המחשבות שלך עסוקות בתורה, אז אתה לא, האדם, בכלל התודעה שלו, נמצא רק שם. עכשיו, אם עכשיו תפסיק ותחשוב על המראה לא צנוע, אתה כבר לא תוכל להרהר בדברי תורה. כאילו, הרהור אפשר לעשות או בזה או בזה, תחליט. זה בלתי אפשרי שאדם יערער בשני דברים בו זמנית. לכן, אם אדם נמצא במקום שיש חשש שהוא יובל למקום בעייתי ויחשוב על דברים בעייתיים, אז זה, א', זה מצב בעייתי, ולכן אדם לא יכול לברך, להתפלל כשהוא נמצא באותו מקום. אבל אם אדם דווקא מערער, זה יותר קל. למה? כי אדם בעצם סגר את הדלת, ואומר, אני עכשיו כרגע מערער, מה שמעניין אותי כרגע זה דברי תורה. ולמרות שכרגע אני עכשיו נמצא במקלחת, וכביכול אני יכול לחשוב מחשבות בעייתיים, אני לא, עובדה, אני חושב מחשבות מצוינות, על דברי תורה. כי הערווה כשלעצמה היא לא בעייתית. היא בעייתית רק כאפשרות, כפוטנציאל, שיוביל אותי במקום בעייתי. אבל אם להפך מימשתי את החשיבה, התודעה למקום חיובי, מצוין. ואם באמת נפלתי וחזרתי אחרי שאני אחשוב, בסדר, אז אני כבר לא אוהב דברי תורה. כלומר, כשאני נמצא בנקודה של הרהור בדברי תורה, אז אין סתירה, ולהפך, כשנמצאים במקום של רבה, אז זו נקודה קצת דקה, מי שלא הבין לסוף זה לא נורא. למעשה, אני מסכם. בסדר? טיפלה קיצרתי היום, אבל זה יקרה הדברים. יש שלושה דינים לגבי ערווה, בסדר? הראשונים שניהם נמדו מהפסוק כי ירבך ערוות עבר, שזה אומר, אמרנו, שכאשר אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישרה בקרבך תפילה, ברכות וכולי, אז אסור שתהיה בהקשר שיכול להוביל לחטא, בהקשר של כרגע ערווה. א', לא לראות ערווה ממש או מקום לא צנוע, וב', שהקדוש ברוך הוא, סליחה, שגם אתה, שהערווה שלך לא תהיה מגולה. אמרנו שיש כאלה שאומרים משהו דרבנני, אבל מקובל זה דאורייתא, שבעצם הנקודה שאתה עכשיו אולי בהקשר, יכול להיות בהקשר גם של דבר שהוא בעייתי. זה שני האיסורים, הבנו כמה השלכות, והרחבנו לקראת הדין הראשון של איסוריית ערווה גם למקומות שלא צנועים, אמרנו. הדין השלישי שראינו זה שליבו רואה את הערווה, שזה גם דבר בעייתי, כלומר שאתה שהוא חוצץ בין הלב במקום הערווה, יכול נפקא מינה לאדם שמתקלח, הולך לישון ורוצה להגיד קריאת שמע למיטה וכדומה. בסדר? זה אילו הדין. יש, סתם, השולחן ערוך זה 14 סימנים, הדברים האלה, משהו כזה, סתם, אני לא יודע בדיוק 14, זה הרבה מאוד, זה עקרונות, כאילו, זה העקרונות, וגם הבאתי את כל, אני מקווה, את כל הפרטים המעשיים, בעזרת השם. זהו זה. שניהם הראשונים זה דאורייתא, האחרון זה דרבנן. ליבור את הרבה. עכשיו, להמשך. עשינו עכשיו הקדמות על תפילה. אלא כבר כמה שבועות, אנחנו עכשיו נכנסים בתוך תפילה. דהיינו, היה שוב בהתחלה נראה לי שמשה העביר על ברכות התורה וכולי, נראה גם ברכות השחר, אז מפעם הבאה מתחילים עם פסוקי זמרה, קריאת שמע, ברכותיה, 18, מתחילים לעבור על סדר התפילה ועל כל הלכותיה הרלוונטיות. בסדר? אז עד עכשיו היה יותר יסודות. עכשיו דין צועה וערבה בשולחן ערוך מופיע בהמשך, אבל כמו שראיתם, אני מקווה, זה שיעורים שמאוד מסבירים את העניין של תפילה, שזה עמידה מול השם, ולכן מה שיוצא מזה שזה עמידה מול השם, אתה לא יכול, אתה חייב שהוא יהיה שם. אם אתה מביא צוער, מה שמסלק אותו, זה לא רלוונטי. ולכן הבאנו את זה עכשיו, כי זה דברים שמסבירים טוב את המהות של התפילה. עד כאן.